כשחושבים על נבחרת פורטוגל, חושבים על קריסטיאנו רונלדו, אבל הנבחרת הזו היא הרבה מעבר ל-CR7, והיא באה להניף את גביע אירופה. פודקאסט יורו 24, והפעם על שולחן הניתוחים נבחרת פורטוגל, איתכם באוזניים אורי רייך, אורן קדוש ואבי רויזמן. אהלן חברים.
אהלן, מה נשמע?
אהלן, מה קורה?
נבחרת פורטוגל, אחת הנבחרות המסקרנות, שוב, גם אחרי המונדיאל שהגיע אליו עם הרבה מאוד ציפיות, גם ליורו הזה היא מגיעה כאחת הפייבוריטיות, וקדוש, אנחנו נתחיל כרגיל מהיחסים בווינר. אנגליה הפייבוריטית הבחירה 3.2, צרפת יחס 4, גרמניה 5, פורטוגל כמו ספרד עם יחס 7, משקף לדעתך את יחסי הכוחות?
קודם כל, זאת אחת הנבחרות שיכולות יותר להפתיע. כשאני מסתכל על הסגל של פורטוגל, אין לה סגל פחות טוב משל אף נבחרת אחרת, אולי חוץ מצרפת. צרפת היא באמת פייבוריטית ברורה. אני לא חושב שאם אני מסתכל על הסגל של פורטוגל, מבחינה כללית, מהשוער ועד החלוץ, וגם הספסל, אז היא פחות מנבחרות כמו אנגליה וספרד וגרמניה ואחרות, ולכן זאת נבחרת שיכולה להפתיע. העניין זה גם ההגרלה, יש לה הגרלה לא פשוטה, לא בבתים, דווקא לאחר מכן, ושם באמת יכול להיות שאלת המפתח.
רויזמן, אתה רואה את פורטוגל הולכת עד הסוף?
זהו, פורטוגל ברמת הסגל יכולה ללכת עד הסוף, ויש שיאמרו אפילו צריכה. אני חושב שמה שפורטוגל תצטרך להוכיח לנו, ובעיקר לעצמה, זה שהיא יכולה לנצח גם כשיש עליה את הציפיות, כי כשהיא זכתה ביורו הקודם ב-2016, היא הייתה אנדרדוג מובהק.
גם הגיע הדרך... הגיעה למונדיאל כסוג לא פייבוריטית, אבל
גם הדרך שלה לזכייה הייתה עם הרבה תוצאות טקו והרבה מזל, אבל למונדיאל היא הגיעה עם הר ציפיות, ופתאום יש לך כוכבים ברמה של וורד קלאס, והדברים פחות הסתדרו כשהיא הייתה עם הר ציפיות ופייבוריטית כביכול, וליורו הזה, אמנם ביחסים היא לא בטופ של הפבוריטיות, אבל כמו שאורן אמר, ברמת הסגל היא צריכה להיות שם.
אז בואו נדבר ככה על שחקנים שבחרתם לשים עליהם את הזרקו. קדוש, אתה עם אחד מהאהוביך.
כן, רפי אריה.
רפי אריה, כן.
רפאל אליהו, אפשר לומר, בעיניי אחד משחקני כנף שמאל הכי טובים בעולם. לפני עונה או שתיים הייתי אומר לך, חוץ מבפה ששחק בעמדה הזאת, אז הוא היה הכי טוב בעולם. הוא פשוט בעונה וחצי האחרונות במילן, היה קצת יותר, אתה יודע, פחות עשה הגנה, הרגיש קצת יותר מדי בנוח, פחות דרשו ממנו, ולכן זה היה קצת פחות טוב. גם מבחינת השילובי התקפה במילן, הוא היה יותר השחקן שנצמד לקו, ולא נכנס יותר לעמדה שיותר קרובה לשער, אבל אם ידרשו ממנו מה שצריך, השחקן הזה מבחינת האיכויות, שינוי הקצב, הטכניקה, הווירטואוזיות, זה משהו שאתה רוצה לראות, השחקן בעיני בנבחרת פורטוגל, גם במונדיאל האחרון, לא פתח כשחקן הרכב, זה היה מביך בעיניי, זה שחקן שצריך לפתוח ראשון, להיות הראשון בהרכב של הנבחרת הזאת, כל עוד הוא בריא וקשיר, ושהוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך על המגרש, כי הוא באמת יכול לעשות את ההבדל עבור הנבחרת הזאת.
רויזמן, על מי אתה הולך?
ברנרדו סילבה. ברנרדו סילבה, יש לו מעמד די זה במנצ'סטר סיטי ובפורטוגל, בעניין הזה שהוא כביכול הכינור השלישית. במנצ'סטר סיטי, אז יש לפניו את אלנד ודבריינה, שאולי קצת יותר נוצצים, ובסופו של דבר, הוא זה שבא ועושה את ההבדל. במשחקים שסיטי הולכת, במשחקים הגדולים, הוא זה שתמיד נמצא שם, גם בליגת האלופות, גם ברמת המספרים, וגם ברמת ניהול המשחק והקסם שהוא מביא. ובפורטוגל גם, אז יש את רונלדו, אולי קצת בדעיכה, אבל...
לוקח עדיין, את הפוקוס, כן.
הוא עדיין הכוכב הגדול, וכמו שאורן אמר, לאו שמביא כביכול את המג'יק, וגם שם ברנרדו נכנס, אולי אפילו יש כאלה שיגידו שגם ברונו כביכול יותר משמעותי, בסופו של דבר ברנרדו הוא זה שיעשה את ההבדל. מוקדמות היורו 3 שערים ו4 בישולים, גם ברמת המספרים זה בא לידי ביטוי, למרות שבסיטי המספרים של העונה לא היו מדי, נתן דאבל דאבל, אבל לא היו מדי גבוהים, הוא כמו, סליחה על ההשוואה, הוא כמו הגבי קניקובסקי של הכדורגל של פורטוגל כביכול. השחקן שעושה את הכל, יכול לשחק בכל העמדות. הוא משחק גם בקישור, גם בכנף. וכשפורטוגל צריכה מישהו שיעשה את ההבדל, בסופו של דבר זה ברנרדו. בדיוק כמו שמנצ'סטר סיטי צריכה מישהו שיעשה את ההבדל, זה ברנרדו, גם בפורטוגל.
מישהו עוקב אחרי פודקאסט הווינרים האחרון שפרגן לגבי קניקובסקי בהפתעה מהעמדה הזו, אחרי זה קניקובסקי פרץ, נכון?
אתה אומר מכאן תבוא דעיכה.
אז זהו, אז אני לא אתן
ברנרדו,
לך.
ברנרדו, שאני לא אגיד לך מילה קשה.
לא אתן לך מילה קשה, אז לא מילה קשה, אבל כינור שלישי הוא לא. כי לא משנה מה הוא היה ראשון בהרכב, אם זה במרכז המגרש ואם זה בכנף ימין, אני הייתי רוצה אותו ככנף ימין, כי זאת העמדה שיותר חסרה לנבחרת פורטוגל בעיניי. ברנרדו סילבה שחקן אדיר, האמת ההתלבטות שלי הייתה לאו או ברנרדו סילבה, כי הוא הרבה יותר יציב גם לאורך כל השנים האחרונות, אבל הוא ראשון בהרכב בטח בתפקיד שלו, הוא פחות סקסי ומעניין כביכול ברור מרונלדו ולאו, אבל זה שחקן מדהים.
בוא נלך על עמדת המאמן לפני שניגע ככה בהרכב שהוא עומד להציב. אחרי הרבה מאוד שנים עם מאמן ותיק שהלך גם על עיוור עם קריסטיאנו רונלדו, רוברטו מרטינס, אקס נבחרת בלגיה, על הקווים של נבחרת פורטוגל, הבחירה הנכונה של הנבחרת הזו?
בוא נשאל את רונלדו. כי בסופו של דבר כשמאמן קצת שיחק איתו הם קצת מחוץ להרכב, אז ראינו מה יצא. רוברטו מרטינס ילך איתו כי אין לו כל כך ברירה, אתה יודע, יש פה גם את העניין של הפוליטיקה בנבחרת, והשאלה שלי מבחינתי על רוברטו מרטינס זה אם הוא ילך על המערך של ה-5-2-2-1 או 5-2-3 אפשר לקרוא לזה שהוא עשה בנבחרת.
אם הוא ישחק וגם, עם קו של חמישה, זה הסיפור.
וזה מה שאני לא רוצה לראות, לאחרונה הוא משחק עם קו של 4-3-3, והקישור שלו כל כך איכותי וחבל לו לפספס את זה, אם הוא ישחק 4-3-3 קלאסי או 4-2-3-1, הנבחרת שלו יכולה לפרוח ולהגיע באמת לגבעים מטורפים, ושוב, צריך עדיין לציין את ההגרלה, ששם באמת, שם הוא יכול רק להיפגע בעיניי.
נגיע לבית, רויזמן, קודם כל לגבי רוברטו מרטינס, הוא איש מבחינתך, לדעתך, הרי גם כשהוא היה בבלגיה, היו המון המון ציפיות, זה ככה קו דמיון דומה, אז בלגיה אמרו, הנה זה דור הזהב שיכול להגיע לדברים ולא ממש הגיע, ועכשיו הוא מגיע שוב לנבחרת, שהציפייה היא גדולה, השאלה היא גדולה עליו.
כן, אז קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, פורטוגל תצטרך להוכיח שהיא מצליחה להתמודד עם הציפיות, כי במונדיאל היא לא, היא קרסה. ואני מתחבר למה שאורן אמר, אני חושב שהסוד הוא רונלדו. כי מה שקרה במונדיאל, שברגע שניסו לעשות שינוי ולהוריד את רונלדו לספסל בנוקאוט, כל המצלמות, ראינו גם את התמונה המפורסמת שבזמן ההמנון כל המצלמות על רונלדו על הספסל, ולא אגיד שאולי זה מה שהדיח את הנבחרת בסוף, אבל בדיעבד היא קרסה מול מרוקו. וגם עכשיו זה יהיה הסוד, לראות איך רוברטו מרטינס מצליח להתמודד עם רונלדו. אני לא יודע אם לקרוא לזה להתמודד, למצוא את הדרך הנכונה, כי אין ספק שעדיין זו הנבחרת של רונלדו, ואם הוא, גם אם הוא יחליט איתו, גם אם הוא יחליט שהוא לא שחקן הרכב, אם הוא יצליח לשדר איתו על אותו גל, זה בסוף יהיה הסוד של הנבחרת הזאת.
טוב, נגיע תכף לקריסטיאנו, בצד השני של ה-11 המשוערים, בואו נתחיל קדוש ככה חוליה חוליה, ראשית בין הקורות.
דיאגו קוסטה, אין ספק שהוא צריך להיות השוער הראשון בעיניי, למרות שיכול להיות שהוא יפתח עם סאו או פטריסיו, אבל קוסטה הוא השוער הראשון, השוער הכי טוב, שוער של פורטו, שוער מצוין, פוטנציאל גדול, גם לדעתי הוא יגיע גם רחוק, הוא לא יישאר בפורטו הרבה זמן. יש לך ספק רוזמן?
אני מסכים איתך, תראה גם הוא יחסי צעיר, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי הוא, זה שינוי דור, זאת אומרת זה שינוי דור.
אנחנו גם ראינו את פטריסיו בתקופה האחרונה, זה לא היה זה, אני חושב שקוסטה הוא צריך את השוער הראשון.
כן, צריך גם להזכיר שקוסטה בליגת האלופות מול ארסנל היה מדהים, כאילו...
שוער מצוין, באמת שוער.
רק בפנדלים הם יעפו.
בוא נלך אל חוליית ההגנה שאיתו.
אז אם אתה מסתכל על ההגנה, תשמע שלך, יש להם פה כל כך הרבה כלים, אני הייתי הולך עם הרביעה של רובן דיאס כמובן, אנטוניו סילבה לצידו, הבלם של בנפיקה, בלם צעיר מצוין, פוטנציאל מאוד גדול, ואז מגן ימני, יש לך גם את האופציה של דלות וגם של קנסלו, אני חושב שקנסלו כמגן ימני יותר טוב, למרות שרונלדו מעדיף את דלות, אז איך תדע מי יקבע, אם זה המאמן שלו, החלוץ שלו, ומגן שמאלי נונו מנדש, כאילו יש להם פה רביעה אחורית ושוער, שאתה אומר, איפה אתה, אין בעיה, כל פיקס, מה שצריך, רק לעשות הדברים נכון.
זה חוליה אחורית שאתה בונה לעצמך בפיפה, כאילו ברמה כזו. צריך גם להזכיר שבמונדיאל קנסלו פתח בהרכב, ואז היה שם איזה שינוי ודלו החליף אותו. אבל קנסלו גם יכול להיות מגן שמאלי.
קנסלו יכול מגן שמאלי, אבל עדיף את
נונו מנדש, שזה יותר העמדה שלו.
יותר נכון לו, גם שמאלי טובה, יכול לסגור את הקו יותר נכון, גם ראינו שקנסלו כשהוא שיחק בברצלונה בתקופה האחרונה כמגן שמאלי זה פחות היה זה.
כן, פחות עבד הגנתית, ויהיה מעניין אגב גם לראות את ג'ואו קנסלו, איך הוא בא ברמה מנטלית, כי היה לו איזשהו מלטדאון כזה בחלק האחרון של עונה, עם כמה טעויות מעמדת המגן השמאלי, וזה השפיע עליו ברמה המנטלית, יהיה מעניין לראות אם זה יבוא לידי ביטוי בנבחרת, או שם הוא יצליח להרים אותו, בטח אם הוא יהיה בעמדה יותר נוחה לו בצד ימין.
בדיוק.
בקישור, מרכז השדה?
פה עכשיו רק תבחר. כי אם אתה מסתכל על הקישור של נבחרת פורטוגל, אז אם אנחנו נתחיל מהחלק היותר אחורי של הקישור, אז יש לך את פליניה, יש לך את ויטיניה, אני חושב שויטיניה צריך לפתוח, לא משנה מה, אני מאוד
מחזיק. ויטיניה מגיע אחרי עונה
אדירה. לואיס אנריקה אמר שויטיניה היה השחקן הכי טוב של פריס סן ז'רמן העונה, וזה כשהיה לו את אמבפה
אז הוא יכול להגיד, אמבפה היה השחקן הכי טוב בעולם, ואז ויטיניה יכול להיות הכי טוב אצלו בקישור.
אני לא יודע שלא עושים את זה לקדוש, נוגעים לו בנקודת אמבפה.
אני אומר, לואיס אנריקה אמר שויטיניה השחקן הכי טוב בעולם.
לואיס אנריקה יכול להגיד, לואיס אנריקה יכול להגיד, אמבפה השחקן הכי טוב בעולם, לא רק בפריז, וויטיניה אצלו הכי טוב בקישור. בדיוק. וויטיניה, שוב,
וויטיניה כן, אחרי עונה אדירה צריך להגיד.
ראשון בקישור.
פליניה גם צריך להגיד קצת עונה פחות טובה.
נכון, עכשיו זה העניין, שיש לך פה, אם אתה הולך על משחק יותר התקפי, אני לא חושב שהוא יוציא את ברונו פרננדס מהרכב, אז בואו נגיד את האמת, הוא יהיה גם כן אחד מהקשרים ביחד עם וויטיניה, ואני לא, קשה לראות את פליקס גם נכנס לעמדה הזאת, זה יהיה, אם הוא ישחק, זה יהיה במקום אחד מהשניים הללו, ועוד שחקן שהוא יותר עם קישור, בעמדה יותר אחורית של הקישור, אז זה יהיה או פליניה שהזכרנו, או ז'ואאו נבש, שזה שחקן עם פוטנציאל גדול, שחקן של בנפיקה, איכויות אדירות, יודע להצטרף גם מקף שני, עוצמות טובות, טכניקה טובה, פוטנציאל מאוד גדול, צריך לשים אליו לב.
השאלה, יש להם מישהו שהוא הקשר האחורי, הגרזן, המתקל?
זה, בגלל זה אמרתי פליניה. פליניה וויטיניה זה שילוב טוב מאוד, במקום אחד מהשניים הללו, יכול להיות ז'ואאו נבש, ובעמדה יותר קדמית זה או ברונו פרננדש או ז'ואאו פליקס.
אני חושב שפליניה וויטיניה קצת דורכים אחד על השני.
פליניה וויטיניה.
כן. קצת דורכים אחד על השני, אבל
למה פליניה יכול יותר לשמור על האמצע, וויטיניה להיות יותר...
בוא נגיד שאם ברונו משחק מעליהם, הוא יכול די לפתור את זה, כי הוא לבד יכול לנהל את כל המשחק, לקדם את המשחק קדימה, אבל פליניה הוא הקשר האחורי הקלאסי שאתה רוצה, שיהיה ליד מי שמנווט את המשחק, שיבוא ויתן את התיקולים, זה הטיקט שלו, חילוצי כדור, הוא לא יקדם יותר, הוא עושה את זה בפולם, אבל...
הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להיות זה שמקבל מהבלמים ומנווט אותו, ואז...
הוא עושה את זה בפולם.
ויטיניה, הוא יהיה דווקא הוא ה-50-50 לצידו של ברונו פרננדס, זה יכול לעבוד, זה יכול לעבוד טוב. אני, שוב, אם אתה מסתכל, אם אתה רוצה לשמור על האמצע, אתה צריך את עוד השחקן הזה ליד ויטיניה, שהוא גם יודע לברוח גם קצת יותר לקווים וקצת יותר קדימה, אתה צריך מישהו שישמור על האמצע.
כן, אני אומר, אז פליניה בעיקרון, הטיקט שלו זה בעיקר להיות שחקן של חילוצי כדור, גליצ'ים, אתה יודע, עבודה שחורה. וזה די המקום איפה שויטיניה אוהב לעמוד, שזה בדיוק מרכז השדה. אבל כן, הם יכולים לעבוד ביחד, כמו שאמרתי, ברונו יכול גם לפתור את העניין הזה, כי הוא לבד יכול לעשות עבודה של שניים ברמה של לקדם את המשחק.
אז אתה היית רוצה שחקן יותר טכני כמו ז'ואאו נבש, אתה אומר.
כן, ואני יכול להגיד, פליניה, הוא בקיץ היה כבר סגור בביין, ביום האחרון של חלון העברות.
השנייה האחרונה.
כן, כבר עשו לו סרטון, וידאו, וראו אותו במתחם האימונים, ופשוט פולם לא העביר את המסמכים בזמן, והעסקה נפלה, ואז הוא חזר לפולם, והאריך חוזה, מתוך כבוד למועדון, גם כדי שכשהוא יעבור, יקבלו עליו כסף, ומאז ירידה דרסטית, זאת אומרת, העונה האחרונה שלו לא הייתה מספיק טובה, כמו של כל פולם, אבל יש לו חלק מרכזי בזה, אז גם הרבה אמרו שאחרי הערכת החוזה הגיעה נפילה, אבל אין ספק, הוא יכול להיות חוליה משלימה, אתה יודע, השחקן הזה שיבוא וייתן את מה שאתה צריך.
מה שכן מעניין, מה שרויזן אומר, שמבחינת אבל העוצמות זה נראה, זה מוזר, כי הוא פיזי, הוא גדול, הוא מתקל טוב, מבחינת לשרוף שטחים זה פחות טוב. הוא יותר, אתה יודע, לשמור על האמצע, זה יכול לעבוד דווקא לא רע, לדעתי, ליד ויטיניה, אבל אם אתה רוצה עוד שחקן שיכול, אתה יודע, לקבל את הכדור, נווה את המשחק, אז דווקא, כמו שהזכרנו, נבש יכול להיות מצוין בעמדה הזאת.
טוב, הלכנו קדימה, אז צד שמאל, רפאל לאו, אין שאלה, מה שנקרא, הוא לא צריכה להיות שאלה. זהו, לא צריכה להיות שאלה.
במונדיאל זה לא היה, וראינו את התוצאה.
הוא יכול להיות פתאום עם איזה ז'ואאו פליקס, למרות שזה לא בדיוק עמדת כנף שמאל, אבל...
אוי ואבוי, אם לאו לא יהיה כנף שמאל שנבחרת פורטוגל, זה באמת שחקן, אמרנו, כל האיכויות שאתה רוצה בשחקן, זה לא ברמה הזאת, אבל זה כמו סוג של רונלדיניו יותר קטן מבחינת האיכויות. כיף לך לראות אותו, הוא עושה את הדברים היוצא דופן, יכול לעבור גם להימין, גם לשמאלית שלו, שינוי קצב שברמה שאין שחקנים כאלה בעולם. זה כמו אופנוען בין מכוניות, זה משהו אחר.
אבל זה כמו שבברזיל לא ייתנו את עצמו לויניסיוס.
בדיוק, אותו דבר. ושחקן כמו לאו צריך להיות ראשון, ז'ואאו פליקס, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, אם הוא משחק, שישחק באמצע, במקומו של ברונו פרננדס, אם ברונו פרננדס לא נפתח לו טוב. אבל לאו, קו שמאל, זה מסט. אותו דבר גם מצד שני, דרך אגב, לגבי סילבה.
קו ימין, ברנרדו סילבה?
כן, אין שום סיבה בעולם שהנבחרת לא תפתח עם השחקנים הכי טובים שלה. ואנחנו לא סתם, אורן ואני, בחרנו את לאו וברנרדו. זה פשוט אלה השחקנים שיעשו את ההבדל בין נבחרת פורטוגל שתלך רחוק או לא תלך רחוק.
צריך להגיד, עם הבדל סגנוני משמעותי בין השניים האלה.
כן, ברור, כל אחד במה שהוא מביא למשחק וברמה שלו ובסגנון שלו, אין ספק, כן, לאו זה בעיקר המהירות והדריבל, וברנרדו זה יותר הקסם למשחק וביתות מרחוק ולשחרר שטחים צפופים.
אתה חושב שמהספסל יכולות לך ז'וטה כזה או קונססאו כזה, ויש להם כלים לא רעים בכלל גם משם, אבל כמו שאמרנו, וגם פליקס יכול להיות, גם ז'ואו פליקס יכול להיות שחק שם בקר, אבל בחיית הרכב, זה חייב להיות סילבה ולאו, ממש עם היררכיה ברורה.
וזה הזמן לצטט את אבי נימני מהפרק האחרון של טרנספר מרקט, שאמר, אני, אם הייתי מאמן נבחרת פורטוגל, אין מצב שאני שם את קריסטיאנו רונלדו בהרכב.
ולכן הוא לא, כי אז הוא המפוטר.
אז קריסטיאנו רונלדו צריך להגיד, משחק בערב הסעודית, כובש בכמויות, כן?
שובר שיא הבקעות בעונה אחת.
כן, הוא לא רודף אחרי השיאים, הם רודפים אחריו וכולי.
חד משמעית. רויזמן,
האם הוא צריך להיות החלוץ הפותח של נבחרת פורטוגל?
קריסטיאנו רונלדו צריך להיות החלוץ הפותח של נבחרת פורטוגל.
הוא בקצב של אירופה, של אליפות אירופה, לאור זה שהוא משחק תקופה בערב הסעודית?
תראה, במוקדמות הוא היה בסדר. הוא קבע שערים, הוא היה טוב. אנחנו נראה אם הוא בקצב.
לא, אי אפשר להגיד שהוא היה ברמה שהוא היה, שאנחנו זוכרים אותו. במקרה הזה, אני חייב לדבר מקצועית, ויש את הפוליטית, שזה כמו שאמרתי, אם אבי נימני היה קובע, או אני הייתי קובע בקטע כזה, אז כנראה שלא היינו שם, ואנחנו לא שם.
עשרה שערים
בתשעה משחקים. אבל ראינו את סנטוס הוותיק הקודם, שכן במונדיאל, המונדיאל האחרון אולי שקריסטיאנו מוריד אותו לספסל.
והוא דח.
וגם שם עבר קצת זמן. אוקיי, תחשוב, קצת זמן, הוא לא ילד קטן, הוא מתבגר. הוא חלוץ עדיין, הוא חלוץ טוב, אבל בעיניי רונלדו זה שחקן שאם עכשיו זה היה הולך נטו מקצועית, זה שחקן שהיה צריך לעלות מהספסל ל-20 דקות האחרונות, ולפתוח עם חלוץ אחר, אם זה ז'וטה אפילו בחוד, או אם זה גונזלו רמוס כזה בחוד, או פדרו נטו.
השאלה היא אלטרנטיבות, זאת אומרת, אם היה חלוץ, גונזלו רמוס הוא כמעט, אתה יודע, גנב את ההצגה במונדיאל.
נכון, אבל צריך להגיד שהוא לא
היה בעונה גדולה בפריז סן ז'רמן. אז אין כאילו מישהו, אם הוא היה באחרי עונה אדירה בפריז, יכול להיות שהשיח הזה של אולי קריסטיאנו לספסל היה ער יותר.
בגלל זה בוא נדבר ברצינות. אין סיכוי שרונלדו לא יהיה בהרכב, אוקיי? בסופו של דבר, אתה יודע, הוא יותר חזק מהמאמן. אין מה לומר, הוא יותר חזק מהמאמן ומכולם, הוא זה שיהיה בהרכב,
האם
כל עוד הוא קשיר, כל עוד הוא קשיר, הוא 100% פותח, גם אם עכשיו נגיד הוא צריך לפתוח או לא צריך לפתוח, האידיאה זה לתת לו חצי שעה, 20 דקות, ואז הוא באמת יכול להיות, לעשות ההבדל, אבל בתכלס, גם כשאתה רואה את המחליפים שלו, אז אני לא רואה את זה קורה, אין שם מישהו שאתה אומר הוא מפלצת, ועכשיו איך הוא לא בהרכב, כי רונלדו עכשיו מתבגר, אין מישהו כזה ברמה כזאת, ולכן הוא יפתח, הוא יהיה ראשון, ולצידו צריכים להיות לאו וסילבה, רונלדו עדיין צריך לעשות את העבודה, העניין זה...
השאלה, זה שהוא יפתח, אנחנו אומרים הוא יפתח, השאלה אם הוא יהיה מספיק טוב, כחלוץ פותח שנבחרת, שאנחנו יודעים, המטרה המוצהרת שלה, היא ללכת עד הסוף.
בשלב המוקדמות הוא כבש 10 שערים ב9 משחקים, אז נכון, רמת היריבות היא לא אותה רמה, היא תעלה, אבל הוא הוכיח שהוא עדיין ברמה. זה שהוא צריך להמשיך ברכב של הנבחרת, בעיניי אין שאלה אפילו. זה גם שהאלטרנטיבות...
לא היית מעדיף ז'וטה כזה, עוד שחקן עם, אתה יודע, עם טכניקה טובה,
אתה יודע,
ההבדל,
יכול
נגד,
להיות.
נגד הגנות צפופות. אז עוד פעם, אבל זה לא משנה מה נגיד. באמת זה לא משנה מה נגיד, גם אם אתה חושב אחרת, הוא זה שיפתח בהרכב, ורונלדו, כדי באמת להפוך את פורטוגל יותר טובה, פה העניין של המאמן שהוא צריך להבין שהרי יש לרונלדו איכויות אדירות, הרי הסיומת שלו בתוך הרחבה, אין רמה כזאת. המיקום שלו, שהוא עושה את הדברים האלה, הוא מושלם, משחק הראש שלו אדיר, תור הרחבה הוא קטני, כדי להוציא את המקסימום מהנבחרת, צריך לגרום לנבחרת לא לשחק עליו בכוח, כי הוא מושך את זה בכוח אליו, רוב הזמן.
יש מספיק שחקנים שיכולים גם לעשות את זה בלי לחפש רק אותו.
צריך שתהיה דמות מקצועית שרוברטו מרטינז יגרום לנבחרת להבין, לא, הוא בסוף, להגיע אליו בסוף, בתוך הרחבה, לא להפעיל אותו יותר, לא להפעיל אותו יותר מדי, וגם לא לדרוש ממנו גם יותר מדי מבחינת עבודה הגנתית, ועבודה שהוא לא צריך לעשות מול הרדת לעזור לענת הכדור. הוא צריך להיות השחקן שמקבל את זה בתוך הרחבה, ואז יהיה אפשר לנות גם מרונלדו וגם מנבחרת פורטוגל.
בואו נסתכל על שלב הבתים, בית וב שאליו שובצה פורטוגל, ביחד עם צ'כיה, טורקיה וגיאורגיה, היא מתחילה נגד צ'כיה, לאחר מכן נגד טורקיה ומסיימת נגד גיאורגיה, מולדת שלי לפי מה שאני רואה. תודה, בעתידית. איך אתה רואה רויזמן את ההתפתחות הזו? כי פורטוגל על פניו היא מן הסתם אמורה לסיים במקום הראשון, השאלה אם זה יהיה...
היא צריכה לסיים במקום הראשון, אין אפילו שאלה בכלל, אבל...
תסיים במקום ראשון.
כן, אני גם חושב.
ברמת התשע מתשע?
כן, אין סיבה שלא.
גם יכול להיות שבע מתשע, עדיין הם יהיו ראשונים.
אם היא תנצח את שני המשחקים הראשונים, אולי במשחק האחרון היא תוכל אולי רוטציות, או לעשות דברים אחרים... בסופו של דבר, בבית הזה יש נבחרת אחת שמבחינתה עצם ההשתתפות בבית, היא כבר עשתה את שלה, זו גיאורגיה, ויש עוד את צ'כיה וטורקיה, ששתי נבחרות שיכולות להיות סוס שחור כביכול בטורניר הזה, אבל אף אחת מן אני לא רואה אותה מצליחה לדגדג את...
טורקיה אצל מונטלה באמת עושה, עשתה מוקדמות, באמת, נראתה טוב, עשתה מוקדמות בצורה מאוד יפה, היא עברה יפה, הגיעה, אני חושב שבטורניר הזה היא יכולה להגיע לשלבים יותר מתקדמים, היא יכולה להיות נבחרת שהיא מפתיעה, אבל שוב, עד לרמה מסוימת, כי גם ההגרלה של מה שהיא תקבל, הקבוצה השנייה או השלישית בבית, זה משהו שיכול לסבך אותה מאוד.
כן, כשאנחנו מסתכלים קדימה, בהנחה ופורטוגל אכן מסיימת במקום הראשון בבית וב, היא פוגשת או את המקום השלישי בבית
הבעיה.
א', מקום שלישי, שהוא מבית א', או מקום שלישי מבית ב', או מקום שלישי מבית ג'.
מה זה בית ב'?
בית ב', אנחנו יודעים שזה ספרד, קרואטיה, איטליה ואלבניה, ואתה אומר, פה אתה יכול ליפול על מקום שלישי, שזה אוי ואבוי.
אז זו הסכנה.
בגלל זה, גם שהיא תהיה במקום הראשון, זה יכול להיות נגדה בסיטואציה מסוימת.
מצד שני, אם היא מסיימת מקום שני, היא מול מנצחת בית ד', שזו כנראה צרפת.
כנראה צרפת.
גם את זה אתה לא רוצה.
זה גם. בגלל זה אמרתי, הגרלה שלה מאוד קשה, ואם היא במקום השלישי, שזה לא יכול לקרות, כי היא לא תהיה מקום שלישי, אז נגד מי יכולה להיות?
אז זה מנצחת בית ב' שזה ספרד אסון. או קרואטיה או איטליה,
כן.
או מנצחת בית ג' שזו כנראה אנגליה.
יפה, בגלל זה לא משנה מה, הגרלה שלה תהיה מאוד קשה גם אחרי השלב הראשון של הבתים.
באירו ב-2016 היו כאלה שאמרו שהגרלה הייתה נוחה לרונלדו, שהוא לא בנוקאוט, הם לא עשו דברים גדולים, ועד הזכייה, פה כדי לזכות באירו הם יצטרכו לעשות דברים גדולים.
נכון, אבל גם, אבל העניין זה שצריך להסתכל על זה גם נקודת מבט אחרת, כי בגלל שיש להם בית יחסית נוח, היא יכולה לעשות יותר רוטציה, אם היא תעשה את שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים.
במשחק השלישי ככה.
במשחק השלישי יותר, אתה יודע, לתת לשחקנים שפחות משחקים, וגם אפשר להרוויח מאותו משחק שחקנים למשחק שיבוא אחר כך, ואז לבוא ממש פרש כמו שצריך למשחק שיבוא נגד יריבה חזקה כזו או אחרת, כי היא תבוא יריבה חזקה.
טוב, אז הציפיות בשמיים. אבל לאן נבחרת פורטוגל תגיע בסופו של דבר? עכשיו כשאנחנו משלבים מצד אחד את עניין הסגל המאוד איכותי והציפיות שרויזמן דיבר עליהם ואיך הם התמודדו עם זה מנטלית, לצד העובדה שהבית יחסית קל אבל המשך המסלול קשוח.
אני אתחיל?
לך על זה.
אז אני חושב, לצערי, אני מאוד מחבב את הנבחרת הזו.
לצערי אני מחבב אותה.
לא, אני מחבב אותה, אז לצערי, בגלל ההגרלה, אני לא חושב שהיא תגיע רחוק. ואם היא כן תצליח לעבור את השלבים המוקדמים בנוקאוט, אז היא תלך גם עד הסוף, אבל אני לצערי לא רואה אותה עושה את זה.
כן, זו נבחרת שצריך להגיד, כשאתה מסתכל על השמות, אז אתה רוצה, זאת אומרת, מבין הנבחרות הלא גדולות, לא ספרד, לא גרמניה, לא אנגליה, לא צרפת.
זו נבחרת גדולה, אורי.
נכון, אבל היא לא נבחרת עם היסטוריה וענקית כמו יתר נכון. הנבחרות, ואתה אומר, בא לי שהיא תצליח, זאת אומרת, שהיא תגיע לשלבים המאוחרים, כי הכדורגל, אם הוא ישוחק טוב, הוא יכול להיות
משורת עין. זה לא רק הכדורגל, זה גם השמות. אתה יודע, בסוף כדורגל זה משחק של שמות. וכמו שבמונדיאל כולם רוצים שמסי ורונלדו יגיעו רחוק, אז גם ביורו כולם רוצים שרונלדו יגיע רחוק. גם בגיל 200 וכשהוא משחק כבר בערב הסעודית, זה לא משנה. עדיין, אז רוצים לראות את הנבחרת הזו רחוק.
אז אני כאזרח פורטוגלי, לא כעוד נבחרת פורטוגלי, יכול להגיד לך
אינטרס
שאני...
פה.
כן, אני יכול להגיד לך שאני קצת אופטימי לנבחרת הזאת, למרות שההגרלה היא יחסית קשה, כי כשאני מחבר את הדברים תוך כדי, שאנחנו אפילו מדברים פה, אז עם מנוחה נכונה ועם הסגל הרחב שיש לפורטוגל, האיכותי שיש לפורטוגל, היא יכולה להגיע לחצי הגמר, ואפילו אולי להפתיע קצת יותר, כי מבחינת איכויות והשלמות שלה, אתה יודע, יש פה נבחרת שהיא לא חשופה בשום עמדה, יש לה, היא באמת יש לה איכויות טובות.
יש קצת סימני שאלה ממה שדיברנו על הקשר האחורי והחלוץ, לא?
זה הקטע, שיש להם את היכולת, הם יכולים לפתור את זה גם תוך כדי תנועה, הם יכולים לראות מה מתאים תוך כדי. יש להם גם נבחרות שהם יכולות לעשות את המשחק הזה תוך כדי, גם תוך כדי משחק. אבל העניין המרכזי הוא, ואמרנו את זה פה לא מעט, זה סימן השאלה כלפי, אתה יודע, איך רונלדו יתפקד. אם הוא יהיה בעמדה שלו, וידעו לא לשחק עליו בכוח, באמת, אם זה מה שחשוב. אם הצליחו לעשות את זה, להיות יותר קבוצתיים, ובאמת לשחק את הכדורגל כמו שצריך, ושרונלדו יהיה זה שמסיים בתוך הרחבה, הם יצליחו. אם משחקו עליו, הוא יקפה את המשחק עליו, ואתה יודע, ואנחנו מכירים את האנרגיה שלו כשזה לא הולך, אז שם זה כבר יכול להיגמר.
ואני אוסיף על זה ואגיד שגם התפקיד של מרטינס בטורניר הזה, הוא בעיקר לא להפריע.
לא, זה בדיוק זה, זה לא רק לא להפריע, פה זה לא רק זה, פה הוא צריך לדעת, לגרום לשחקנים להבין שהם שווים יותר, ולא לשחק רק על רונלדו, כי הוא הדמות
המרכזית. כן, אני אומר, אני אוסיף על זה. יש לו מספיק כישרון, אתה יודע, במונדיאל ראינו שהמאמן הפריע לפורטוגל, עם המערכים, עם בחירת הרכבים, עם ניסיונות מסוימים.
נכון.
יש לך מספיק כישרון בנבחרת, שים את השחקנים שאמורים לשחק, והם כבר יביאו לך את ההישגים.
נכון, אנחנו דיברנו על זה, אם הוא לא ייתן ללאו לפתוח, ולסילבה פתאום כזה לפתוח, סתם אני אומר דברים כאלה, אז אתה
מבין. לפעמים מאמן מנסה להתחכם, להגיד, לא, לי יש את המערך, השחקן הזה לא מתאים לי למערך, הוא לא מתאים לי לשיטה. אל תתחכם.
בדיוק.
יפה. זה המסר שלנו לרוברטו מרטינס, קדוש רויזמן, תודה רבה לשניכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא, היורו, אוטוטו מגיע.